קודם כל שנה טובה. גם גמר חתימה טובה. אנחנו עכשיו, כמובן, בתוך עשרת ימי התשובה. יותר מזה, אנחנו בצום גדליה. צום גדליה, יש בו ייחוד יחסית לרוב הצומות האחרים. מצד אחד הוא צום על החורבן. חז"ל תקנו על החורבן, הגלות, תקנו צומות. צום החמור ביותר הוא תשעה באב, כן? היום של החורבן, של חורבן בית המקדש. נוסף על זה יש לנו 17 בתמוז, 10 בטבת וצום גדליה. וצום גדליה, אם זה שהוא צום על החורבן, למה חל החורבן? רק נזכיר את העובדות שהיו, שבימי בית ראשון, אחרי שנבוכדנצר החריב את ירושלים, את בית המקדש, ולקח את כל עם ישראל שנשאר בארץ לבבל, הוא השאיר בארץ ישראל מספר קטן של אנשים, ומינה עליהם בתור שליט מטעמו את אחד מהצדיקים בעם ישראל, גדליה בן אחיקם. וכך היה יכול להישאר חלק קטן מעם ישראל בארץ ולהמשיך לחיות, להמשיך לעבוד, להמשיך להחזיק בארץ ישראל. אבל היה יהודי שכינה בגדליה, ולא היה מרוצה מזה שגדליה קיבל את האחריות השלטונית הזאת, אפילו המצומצמת הקטנה, והוא רצח אותו. כיוון שנרצח גדליה, כל האנשים פחדו מה יעשו לנו הבבלים, מה יעשה לנו המלך שמינה את גדליה, קמו וברחו, וארץ ישראל נשארה שממה מוחלטת. כן.
למה מלכתחילה הוא
יישב בקבוצה הקטנה הזאת של היהודים? יכול להיות שהיה לו אינטרס שהם ידאגו להחזיק, הרי המדינה הייתה הארץ, ארץ ישראל תחת שלטונו. אז מלך שיש לו שלטון במקום לא מעוניין שהמקום יהיה שומם לגמרי. שווה לו שיהיו חקלאים, שיעבדו, שיביאו תוצרת. הוא מקבל מזה בדרך כלל מיסים. ולא שווה לו שהמקום יהיה שומם לגמרי. לכן יכול להיות שבגלל זה, מה ששאלת, שהוא השאיר את המספר הקטן הזה של אנשים. אבל במצב כזה, ארץ ישראל באמת נהפכה לשממה מוחלטת, עד כדי כך שחז"ל אומרים שתקופה מסוימת לא עברו פה אפילו בעלי חיים. וטוב, זה כמובן חלק מהגלות, חלק מהחורבן, חלק מהכפרה, כך ש... הצום הזה, צום גדליה, הוא כאילו החותמת, הסיום המוחלט של הריסת ארץ ישראל. וזה באמת עניין ששייך לחורבן. כל שלטון עצמאי של עם ישראל יש בו דבר חיובי, כשאפילו השלטון הקטן הזה נחרב. כל קשר של עם ישראל לארץ ישראל הוא דבר חיובי, אפילו הקשר המועט הזה סולק, אז זה חלק מהאבלות על החורבן. חורבן הוא דבר כל כך מרכזי, כל כך חשוב, כל כך דבר שאנחנו צריכים לחשוב עליו ולשים לב אליו, שחז"ל קבעו גם צום על שלב אחד, על שלב שני, על שלב שלישי, על שלב רביעי וסופי. אז זה העניין העקרוני של צום גדליה. אלא שמעירים על זה, המהר"ל מפראג מדבר על זה בנצח ישראל, שצום גדליה הוא בזמן מאוד משונה. כל הצומות, אנחנו יכולים להגיד, ודאי על תשעה באב ושבעה עשר בתמוז, זה תקופה שלמה בין המצרים, תקופת אבלות. גם עשרה בטבת, אפשר לומר טוב. מהר"ל יש לו הסבר למה הזמן הזה הוא זמן מתאים לאבלות, אבל אנחנו עכשיו בעשרת ימי תשובה, זה לא זמן של אבלות. נכון שזה זמן של רצינות, זה זמן של חזרה בתשובה, אבל חזרה בתשובה היא לא אבלות. למדנו בשיעור הקודם את הגישה המיוחדת של הרב קוק זצ"ל לכל עניין התשובה, שעניין התשובה הוא שייך לשמחה. גם כשיש קושי, כשיש צער, אבל יש הבדל בין צער מתוך זה שבן אדם עובד קשה וצריך אולי אפילו לעבור דברים קשים, לבין מצב של אבלות שקרה אסון. חזרה בתשובה זה לא אסון. גם אם יהודי חטא, והוא חוזר עכשיו בתשובה ומתקן, זה ודאי לא אסון. אז כל העניין של עשרת ימי תשובה הוא זמן חיובי. שואל המהר"ל, אז אם כן, למה צום גדליה הוא בעשרת ימי תשובה? טוב, תגידו, זה קרה באותו תאריך, למה הקדוש ברוך הוא סידר שזה יהיה באותו זמן? אומר המהר"ל, יש בצום גדליה עניין ייחודי נוסף, וזה באמת העניין ששייך לעשרת ימי תשובה. כיוון שכל העניין של צום גדליה קרה על ידי זה שהסתלק צדיק מן העולם. צדיק הוא אדם, גדליה היה צדיק. צדיק הוא אדם שיש לו קשר מיוחד לקדוש ברוך הוא. כשהוא מתעלה ומתקרב לקדוש ברוך הוא, יש בזה כפרה, יש בזה התעלות רוחנית, ומהצד הזה הדברים שייכים באמת לעשרת ימי תשובה. כלומר, עשרת ימי תשובה הוא תקופה שכולנו מנסים להתקרב לקדוש ברוך הוא. כולנו מנסים להתעלות, כולנו מנסים להתרומם, כולנו מנסים להתקדש. אז הצום גדליה הוא מיוחד בזה שיש פה את שני הצדדים השונים האלה, משולבים ביום אחד. אני היום לא הולך להרחיב בנושא של צום גדליה מצד החורבן, כיוון שאנחנו באמצע סדרה של שיעורים על תורת הנפש, על פי כדברי הרב קוק זצ"ל, ויש איגרת מיוחדת של הרב קוק, שבתוך האיגרת הזאת הוא מדבר על נושא הצומות. נושא הצומות לאו דווקא מהצד של החורבן, אף על פי שנראה לקראת הסוף שהוא מזכיר גם כן את עניין החורבן, אבל הוא מדבר על נושא הצום מצד הנפש. מה הצורך בכלל בצום? הם תמיד שואלים את זה. בסדר, זה מובן, אנחנו אבלים, צמים, כאילו, מה, איך אני אוכל ביום כזה? אבל המטרה העיקרית של הצום היא לחזור בתשובה, בכל הצומות. ודאי ביום כזה, בעשרת ימי תשובה. מה זה עוזר לנו? לא לאכול. בדרך כלל, אדם שלא אוכל הוא פחות מרוכז, פחות יכול לחזור בתשובה. אנחנו צריכים להבין את העניין הזה של הצום. וזה יעזור לנו הרב קוק באיגרת הזאת, ותוך כדי זה אנחנו נלמד יסוד מאוד מאוד מרכזי בכל המבט על נפש האדם, שזה מופיע גם במקומות אחרים של הרב קוק זצ"ל, אבל פה זה אחד המקומות המרכזיים. אז אנחנו נזכה עם תחילת השנה והסדרה שלנו של תורת הנפש ללמוד פה יסוד, דבר מאוד מאוד חשוב, שעל פי זה אחר כך נוכל להבין הרבה מאוד דברים, ובעזרת השם אולי נוכל לזכות לחזור יותר טוב בתשובה. אז אני, יש לכם לפניכם את הדף שצילמתי, זאת איגרת עין ת' באיגרות הראייה, אנחנו נלמד את האיגרת, האיגרת שהרב קוק כתב לתלמיד חכם. אנחנו מתחילים מהשורה השלישית מהסוף בעמודה הימנית, ונשוב אתה אל התענית. כן? רב קוק מודיע לנו, הוא הולך לדבר על נושא תענית. סוב. אבל הוא נותן כאן, כפי שאמרתי, יסוד, עיקרון, אחר כך הוא יחזור לצום. אנו רואים בעינינו שהעולם כולו, בייחוד עולם החיים, הוא משתכלל לא על ידי חיבורי כוחות מצומצמים שכל אחד ואחד פועל על גבולו, כי אם על ידי התחברות של כוחות שכל אחד שואף להתרחב יותר מגבולו. יש פה דבר מעניין. אומר לנו הרב קוק, הקדוש ברוך הוא יצר את העולם בצורה שנראית לנו לא הגיונית. למה לא הגיונית? אם אני מהנדס, אני רוצה לבנות בית, לבנות גשר, מה אני עושה? אני דואג להביא חלקים שונים, ואני מודד כך שכל חלק יהיה מה שצריך להיות. לא פחות ולא יותר. פשוט, כן, זה מובן, כל אחד מבין. אתה בונה מכונית, מה, אתה רוצה חלק יותר מדי גדול, או יפריע לחלקים האחרים? תארו לעצמכם שאתם מהנדסים של חיים. אתם רוצים להנדס בן אדם. טוב, א', זה לא הולך. ב', לא כדאי. אני לא יודע מה היה קורה אם אנחנו היינו מהנדסים בן אדם, ונוכל להבין את זה לפי מה שאנחנו לומדים פה. מדוע? אם אנחנו היינו מהנדסים בן אדם, אנחנו היינו עושים את אותו הדבר. היינו דואגים שכל כוח שיש באדם יהיה בדיוק לפי הצורך. אנחנו רוצים להנדס מדען. מה אנחנו רוצים? נדאג לו לשכל, נדאג לו ליכולת ריכוז, הוא צריך ללמוד הרבה, הוא צריך לעבוד הרבה עבודה שכלית, ואולי עוד כמה תכונות שנכניס מהצד. האם היינו מכניסים למדען הזה אהבה למוזיקה? מה פתאום? מה, מדען צריך אהבה למוזיקה? בסדר, מוזיקה. לא, לא שישנה מוזיקה. אבל כישרון למוזיקה זה רק יפריע לו. במקום להתרכז במדע, נושיב אותו, הרי הוא מדען הזה מתחיל כילד. תראו לעצמכם, הילד הזה הנדסנו אותו, הוא צריך עכשיו לשבת ללמוד פיזיקה, מתמטיקה, להיות איינשטיין. והוא בורח לנו. למה הוא בורח לנו? הוא רוצה לנגן מוזיקה. אתם יודעים שאיינשטיין היה כזה? איינשטיין, המדען המפורסם, קודם כל הוא לא הסתדר בבית ספר, זה יכול להיות שהיו לזה כמה סיבות. אבל הוא מאוד אהב מוזיקה. פעם ביקשו ממנו הצעה מדעית, הוא אמר, תראו, אין לי כוח עכשיו לתת הצעה מדעית, אני אנגן לכם בכינור. הוא היה מומחה, היה ידע טוב טוב לנגן. זה הגיוני? זה יעיל? זה מפריע. כל אחד שמתעסק עם ילדים, יגיד לך, הלוואי שהיו לי ילדים שהיו יכולים לשבת וללמוד, ולא היו קמים ורצים ורוצים לצאת החוצה לשחק. טוב, אתה רוצה לגדל ספורטאי, אז הוא יאהב את מגרש הספורט. הקדוש ברוך הוא עשה כך? לא. הוא לא עושה כך, אומר רב קוק, בעיקרון הוא לא עושה כך. החיים לא בנויים בצורה מתמטית הנדסית. כן? אנו רואים בעינינו, אני חוזר, נסביר את זה לאט, שהעולם כולו, זה נכון גם בעולם הפיזיקלי בכל מיני דברים שהקדוש ברוך הוא עושה, לא מה שאנחנו עושים, אבל בייחוד עולם החיים, עולם החיים הוא משתכלל, הוא גדל, הוא מתפתח. איך הוא מתפתח? לא על ידי חיבורי כוחות מצומצמים. מצומצם בלשון של חז"ל, בעברית, של הספרות החז"לית, מצומצם פירושו מדויק. כוחות מדויקים שכל אחד ואחד פועל על גבולו. זה מה שאנחנו היינו חושבים. היינו חושבים שאתה מכניס לבן אדם כוחות שונים, אתה צריך שכל כוח יהיה בדיוק ולא יעבור. לא פחות מדי ולא יותר מדי. ואז מה קורה? המדען הזה אין לו יותר מדי אהבת מוזיקה, זה לא יפריע לו. גם אין לו יותר מדי שכל. מה זה יותר מדי שכל? לפעמים בן אדם, אתה רואה, הוא כל כך שקוע בשכל שזה מבלבל אותו, שזה מפריע לו. כל כוח צריך להיות בדיוק ככה היינו עושים. יעילות? לא.
אבל זה מה שהחסיד כאילו בכוזרים.
רגע, נגיע לזה. תזכיר לי את זה עוד מעט. כי אם על ידי התחברות של כוחות שכל אחד שואף להתרחב יותר מגבולו. הקדוש ברוך הוא מכניס לבן אדם כוחות, שכל, רגש, מתמטיקה, מוזיקה, כל מיני כישרונות וכוחות, כל כוח רוצה לתפוס את הכל. אל תגביל אותי, אל תעצור אותי, אל תגיד לי לא. מכירים? ילד קטן, אל תגיד לו לא. לא רוצה שיגיד לו לא, לא. לא רוצה שיגיד לו לא ללכת לישון. כוח הערנות עכשיו פועל, הוא לא רוצה ללכת לישון. אחרי שהוא ישן, אתה רוצה להעיר אותו, וגם קורא למבוגר. כן? כוח השינה לא רוצה להפסיק לפעול. מה? די! צריך להיות ער כך וכך שעות, ולישון כך וכך שעות, שכל כוח יפעל במקומו. מה אתה פולש לגבול של השני? כוח השינה פולש לזמן הערנות. כוח הערנות פולש לזמן השינה. כל הזמן רבים. עם ילד זה מריבה לפעמים קולנית, האדם מבוגר רב עם עצמו. ללכת לישון, לא ללכת לישון, לקום, מה לעשות? בעיה. אומר הרב קוק, זה מה שהקדוש ברוך הוא שם. הוא יוצר את האדם על ידי התחברות של כוחות שכל אחד שואף להתרחב יותר מגבולו, וחברו גם כן שואף כן. הוא. מה יקרה? הם רבים. כשהם, הכוחות, פוגשים זה בזה, דוחק כל אחד את חברו ועוצרו. זה מנסה לגדול על חשבון השני, והשני עוצר אותו. זה מנסה לגדול על חשבון השני, והשני עוצר אותו. נשמע גבוע מאוד? לא? הרב קוק אומר, ועל ידי התגוששויות כאלה, מתהווה חיזיון החיים. כך נוצר מה שאנחנו קוראים חיים. ולא רק חיים, אלא זה נוהג בין בטבע החומרי, בין אפילו בטבע השכלי והמוסרי, וזהו אור, זיו, חסד החיים. הקדוש ברוך הוא יוצר פה חיים של אור, חיים של חסד, חיים של נתינה. אנחנו לא מכונות, אנחנו לא עובדים בצורה גבולית מדויקת. הכוחות אצלנו, כל כוח הוא כל כך מלא, כל כך גדול, כל כך רוצה לפעול, שהוא משתפך גם לתוך הגבול של השני. אז זה נשמע כזה בלגן. מה קורה? למה זה טוב? אומר רב קוק, זהו אור זיו חסד החיים, המתמלאים תמיד ממקור אינסוף בכל צדדיהם. זה מקור אינסוף, זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נותן להם אפשרות לגדול, להתרחב, לחיות בכל מצב, איזה, מה זה כל צדדיהם? עד שהם מסבבים חיים, בין בהתגברם והתפרצם, בין בהידחקם והעצרם. עכשיו אנחנו נבין את הסוד. האם זה טוב לעצור כוח? יש כוח שרוצה עוד, רוצה עוד. מה קורה כשאתה עוצר אותו? זה טוב או לא טוב? זה טוב. כשעוצרים אותו זה טוב. זה הסוד. אנחנו חושבים שכוח, היום קוראים לזה לזרום. אז תמיד צריך לזרום, 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 לזרום. תראו רבותיי, כשהמים זורמים, 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 יש שיטפון. זה לא טוב. אנחנו רוצים שהמים יזרמו בגבולות. אתה רוצה שיהיה נחל, נהר, והמים יזרמו. זה מצוין. המים זורמים. יש מים, זה יפה. אם אתה רוצה, אתה יכול לנצל את זה לחשמל, יש דגים, יש כל מיני דברים. אבל אם המים יזרמו ויזרמו ויעברו על גדות הנחל, מה יקרה? הם ישטפו את כל השטח. זה טוב? לא טוב. לפעמים, גם את המים האלה שזורמים אתה עוצר. מישהו ראה פעם סכר? מה זה סכר? סכר עוצר כמות גדולה של מים, ומה קורה כשעוצרים את כל המים האלה? נהיה כוח. כוח גדול מאוד. אתה משחרר את המים, פתאום יש חשמל. אתה מכניס כמובן מכונות מתאימות. זה כוח עצום. יצא את הכוח בזה שעצרת את המים. לא נתת להם לזרום. כוחות הנפש גם פועלים כך. זה סוד של היצירה האלוקית. אנחנו היינו אומרים, זה במקום, זה במקום, הכל מתמטי, הכל מסודר. הקדוש ברוך הוא יוצר כוחות שיש להם עודף, וכשאתה עוצר אותם, העודף הזה פועל פנימה. יש על זה סיפור נפלא. היה רב גדול מאוד, אדמו"ר חסידי, קראו לו הרבי מאוסטרובצה. הוא היה לפני שני דורות, לפני השואה, והוא היה תלמיד חכם ענק, צדיק גדול מאוד. מה שהיה מיוחד אצלו, כל האדמו"רים בדורו, כמעט כולם, היו ממשפחות של אדמו"רים, מתלמידי הבעל שם טוב, אולי קצת יותר מאוחר. היה צדיק גדול שהיה רבי, היה אדמו"ר, והבן שלו אחריו, והנכד שלו אחריו, והנין שלו אחריו, והבן של הנין אחריו. רוב האדמו"רים בדור של הרבי מאוסטרובצה היו משושלות, ככה, אבא אחרי בן, אחרי אבא אחרי בן, ככה. הוא היה הראשון. אבא שלו לא רק לא היה אדמו"ר, אבא שלו היה יהודי, צדיק, ישר, התפרנס ממאפייה. אדם עובד. יום אחד יושבת קבוצה של רבנים גדולים ביחד, והרבי מאוסטרובצה ביניהם. והרבנים מתחילים להגיד דברי תורה. אומר האדמו"ר הזה, לא רוצה להגיד דבר תורה מעצמו, תגיד, אומר, האבא שלי היה אומר כך וכך. טוב, קם האדמו"ר השני ואומר, הסבא שלי היה אומר כך וכך. וכך ממשיכים מאחד לשני. עד ששמים לב, אחד האדמו"רים שם לב, שהרבי מאוסטרובצה שותק. חושב לעצמו, אולי ביישנו אותו? הרי כל אחד אומר, אבא שלי, הסבא שלי, הסבא רבא שלי, והוא לא יכול להגיד שום דבר כזה. אז מה, לא נעים? אז האדמו"ר השני פונה לציבור ולהגיד, עכשיו בבקשה, הרבי מאוסטרובצה יגיד דבר תורה. אז הרבי מאוסטרובצה הבין בדיוק את כל החשבון, והוא פותח את הפה ואומר, האבא שלי היה אומר, כשהתנור סגור, הפת, הלחם, נאפה היטב. וזהו, השתתק. מה הוא אמר? מה, קודם כל, אני הבנתי, תודה רבה. שהכוח שכיבדת אותי, אבל אני לא מתבייש באבא שלי. אני יכול להגיד דבר תורה בשם אבא שלי. אז למה אני שותק? הוא היה, הייתה לו ישיבה גדולה. שהיה צריך, הוא היה אומר דברי תורה, אבל הוא אומר, פה, מה? אני צריך להגיד דברי תורה? אתם כולכם אומרים דברי תורה, לא חסרים דברי תורה. תדעו לכם שיש מעלה בשתיקה. אני שותק, התנור סגור. וזה משל נפלא. מה מעלה בשתיקה? התנור, תנור זה יצירה אלוקית. אחר היצירה אלוקית, תגיד, בני אדם עשו את זה. כן, אבל יש חוקים פיזיקליים שפועלים פה. כל אחד יודע שאם אנחנו נדליק את התנור במטבח ונשאיר את הדלת פתוחה, אנחנו נחמם את כל המטבח. למה? האוויר החם בתנור יוצא, נכנס אוויר קר, מתחמם, יוצא, וכך הלאה, וכל המטבח מתחמם. יפה מאוד, נעים מאוד בחורף. אז בואו, אנחנו יכולים להפות, להרוויח שני דברים, גם נחמם את המטבח, גם נופה. מי שמומחה באפייה, יודע שזה לא ילך טוב. למה לא ילך טוב? לא רק בזבוז זמן. זה לא מגיע לחום הנדרש, ויותר מזה, כשאתה סוגר את התנור, קורה דבר מעניין. האוויר החם נשאר בפנים, לא בורח, לא יוצא. הוא מחמם את הדפנות של התנור. כל הצדדים של התנור נהיו לוהטים. עכשיו תבינו מה קורה. אם יש לי, שמו לי גיר צבעוני, זה טוב מאוד. יש לי מקור אש, ואני שם מעליו מגש, ועל זה יש לי בצק. בסדר? צריכים לראות? עכשיו, אם כל העסק פתוח, מישהו ניסה פעם לאפות לחם בחוץ על מדורה, מה קורה? למטה זה מתחמם עד שזה נשרף, ולמעלה זה עדיין בצק. אז מה עושים? מה הפטנט? הפטנט הוא שעוטפים את כל העסק הזה בתנור. עכשיו האש מחממת את הכל. וההדפנות הלוהטים, אז פתאום יש לנו לא רק אש פה, יש לנו פה חום, ועכשיו הבצק מתחמם מכל הצדדים. הבצק מתחמם מכל הצדדים, יש לנו לחם אפוי. יש צד אחד יותר, לכן יש צד קשה, אבל הכל אפוי. זאת אומרת, סגרת את הדלת, לא השפעת כלפי חוץ, עצרת את כוח החימום, הוא לא יכול להתפשט. מה הרווחת? הרווחת פעולה הרבה יותר אמיתית, כי הפעולה עכשיו מופנית פנימה. אומר רבי מיוסטרובצה, אדם ששותק, לכאורה למה לשתוק? תגיד דברי תורה. כשיש צורך הוא אומר דברי תורה, הוא היה מסוגל להגיד דברי תורה. אבל אותו תלמיד חכם, צדיק גדול, שמסוגל להופיע כלפי חוץ, הוא עוצר את ההופעה, הוא חוסם אותה. מה קורה לכוחות שלו? הם מופנים כלפי פנים, והוא גדל מבפנים. הוא מתפתח מבפנים, גם הוא. כמה שהוא גדול, הוא הולך ומתפתח. אחר כך זה יצא החוצה. אחר כך אנחנו נרוויח מזה כולנו. רבותיי, צריך להבין, זה כלל, אתם לא מבינים. ניתן לכם דוגמה. יהודי, כל בן אדם, אבל יהודי מגיע לגיל 13, במצווה. יש מצווה, מה המצווה הראשונה בתורה? מה? הראשונה בתורה, פרו ורבו. צריך קשר זוגי לחבר איש ואישה וליצור אנשים בעולם. יהודי מגיע לגיל 13, בא ואומר לנו, אני רוצה לקיים מצוות פרו ורבו, אני אתחיל בקשר עם איזו אישה ונסדר את הדברים ונפתח. מה אומרים לו מבחינה הלכתית? אומרים לו לא. למה לא? מה, אני חייב במצוות. בגיל 13 הוא חייב להניח תפילין, הוא חייב בכל המצוות. למה הוא לא חייב במצווה הבאה להתחתן? חז"ל אומרים בן 18 לחופה, לא בן 13. בימינו יש אומרים שצריך להיות בגיל יותר מבוגר. צריך להיות בשל לנישואין. אבל מה, אין לו כוחות של קשר עם אישה? אבל איזה כוחות יש לו של קשר עם אישה? מגיל 13 ודאי, הוא מגיש את זה, הוא רוצה כבר קשר עם אישה. למה הקדוש ברוך הוא נתן בו את הכוחות האלה? הוא נתן בו את הכוחות כבר בגיל 13, כי כשהוא חוסם אותם, עוצר אותם, לא משתמש בהם כלפי חוץ, עכשיו הם יבשילו ויתפתחו. ויגדלו וישפיעו לטובה על שאר כוחות הנפש, וזאת הצורה האמיתית להגיע לגיל 18 לחופה. 5 שנים של פיתוח כוחות, כשהתנור סגור, הדלת סגורה, אתה לא מכניס אותו עכשיו לקשרים חברתיים עם בנות שכל הכוחות נשפכים החוצה. אתה עוצר את הכוח, חוסם אותו. מה הרב קוק פה באיגרת? הכוחות מוסיפים חיים לא רק שאתה נותן להם לזרום ולהתפתח, אלא גם כשאתה עוצר אותם בהידחקם והעצרם. מה זה ההידחקם והעצרם? בשורה הראשונה פה בעמוד הזה, כל כוח שהוא פוגש את השני דוחק את חברו ועוצרו. אני נתתי לכם עכשיו דוגמה של כוח, הכוח של הזוגיות, שהוא לא תמיד פוגש כוח אחר, אבל זה קורה בכוחות פנימיים שפוגשים אחד את השני. כשהכוח פוגש את השני ומנסה להתגבר עליו, מנסה להשתפך, להוסיף, להיכנס לתוך התחום של השני, לא אומרים לו, איזה יופי, אתה כזה גדול, תמשיך, תתפתח, אין גבולות. מה פתאום? הכוח השני עומד על זכותו ואומר, די, עד כאן. מה קורה לכוח הראשון? עצרנו אותו. יפה. עצרנו אותו, הוא יתפתח על ידי העצירה לא פחות ממה שהוא יתפתח על ידי הזרימה, על ידי ההרחבה. זה כלל יסודי בכוחות הנפש שבלעדיו אדם לא יכול לתקן את הנפש שלו. הזכירו פה קודם ספר הכוזרי, מאמר שלישי מתאר אדם אידיאלי, החסיד בעם ישראל. הוא מתאר איך שהוא נותן לכל כוח מכוחות הנפש בדיוק את מקומו. אז שאלו, הרי אמרתי שזה לא מתמטי, זה לא כמו שאדם מהנדס בונה דברים שכל כוח הוא מדויק על מקומו. נכון, הכוחות לא נוצרו ככה, וזה החידוש של החסיד. כל אחד מהכוחות רוצה לעבור את הגבול, והחסיד לא נותן לו. לכן הוא חסיד, הוא חכם, הוא יודע שהכוח הזה צריך לעצור אותו אחרי שני מהלכים, והכוח הזה צריך לתת לו 10 מהלכים ואז לעצור אותו. זה מה שהחסיד עושה, וזה בדיוק התיאור שם של הכוזרי, שהחסיד לוקח כל כוח, יש פה ספר כוזרי, הנה, ולא נותן לו לעבור את גבולו. הזכרת, אז נראה את זה בפנים. החסיד הוא המושל, שהרי כל חושיו וכוחותיו הנפשיים והגופניים שרים אל משמעתו. למה הוא צריך למשול? תשמעו את ההמשך. אין ספר הכוזרי, מאמר שלישי, עוד ה', שכן הוא חוסם את הכוחות המתאבים ומונע אותם מעבור גבולם. לאחר שנתן להם חלקם וסיפק להם כל מה שממלא חסרונם. וכן הוא חוסם את הכוחות הכעסניים השואפים להיגלות שלטונו, לאחר שסיפקם ונתן להם חלקם, עד כמה שזו נחוצה. כן? הכל פה כוח אחרי כוח, כל כוח, הוא נותן לו את מקומו והוא חוסם אותו שלא יעבור את מקומו. אז יכולנו לחשוב על פי ספר הכוזרי שטוב, אין ברירה, צריך לחסום. מוסיף לנו הרב קוק ואומר, החסימה הזאת היא בעצמה מעלה. הכוח הזה שנחסם לא מסכן, טוב, הוא לונן, הוא זה, מה, למה אתה רוצה אותי, אני רוצה עוד, נכון? אבל בסופו של דבר החסימה הזאת מוסיפה חיים, מוסיפה כוח, מוסיפה עוצמה, מוסיפה בגרות, מוסיפה הבשלה, מוסיפה יכולת פנימית. כוחות לא נעלמים. הכוח הזה, אתה מפנה אותו פנימה, כל הנפש שלך מושפעת. אם עשית את זה נכון, היא מושפעת לטוב. אם עשית את זה לא נכון, זה יכול להיות חמור. אדם שיש לו כוח שהוא צריך לתת לו חופש והוא חוסם אותו, זה מסוכן מאוד. אבל תמיד יש את החסימה יחד עם נתינת המקום. זה חוכמה גדולה. יסוד מרכזי פה בכל העניין של תורת הנפש. ומי שחושב שיש לו כוחות והוא צריך לתת להם לזרום בלי חסימות, אף פעם לא יצליח לבנות לעצמו את הנפש. אין סיכוי. כי כל הכוחות מגזימים, והבן אדם הזה יהיה אז באמת בבלגן. הכוח הזה יגזים, והכוח ההוא יגזים, ואחר כך הם יריבו ביניהם, לא יהיה לו לא שקט פנימי, לא שלווה, לא שלמות, וגם לא הצלחה בכוחות. כי כל כוח, כשהוא מגזים, הוא גם לא בריא לעצמו. נתתי לזה דוגמה קודם. אם האדם יש לו שכל, הוא איינשטיין, ואתה נותן לו להשתמש בשכל הזה במקום הנכון, הוא מגלה לך דברים שעושים מהפכה עולמית. אבל אם הוא ישתמש בשכל יותר מדי, השכל שלו יכול להסתבך, להתקלקל, להיכנס לכל מיני פינות, ממש להסתבך. איינשטיין כנראה בגלל זה היה עושה הפסקות מעבודה שכלית ומנגן בכינור. כפי שאמרנו, הוא אהב את המוזיקה, זה איזן אותו. הכוח המוזיקלי אמר לשכל, עד כאן, עצור. אם לא, זוכר סיפור, ספר לפעמים, היה מדען אחר גם כן, חתן פרס נובל, כימאי מפורסם, כנראה נתן לשכל שלו לעבוד יותר מדי. איך אני יודע? יום אחד הוא כינס מסיבת עיתונאים, אמר לכל העיתונאים, מצאתי תרופה להצטננות. מי שימצא תרופה להצטננות יהיה מיליונר פי כמה וכמה. זה המחלה הכי נפוצה בעולם. אין תרופה להצטננות. יש תרופות שמקילות, אבל אין שום דבר שמרפא הצטננות. חתן פרס נובל לכימיה, הוא יודע מה הוא מדבר. כל הכתבים אמרו, נו, ספר לנו, מה זה? זאת אומרת, תראו, אוכלים כמות גדולה מאוד, אסטרונומית, של ויטמין C, ואין הצטננויות. אז הכתבים מסתכלים ככה קצת בחוסר אמון, אומרים, בוא, אז עכשיו בבקשה, ספר לנו איזה מחקרים עשית, איך גילית את זה. זאת אומרת, פשוט מאוד, שנה שעברה עשיתי את זה בעל עצמי, ולא הצטננתי. זה הכל? כן. לא מחקר, לא בדיקה, לא כלום. זה היה, זה הפך לבדיחה עולמית, כן? כמו שכשהוא קיבל פרס נובל, הוא היה מפורסם עולמית. אחרי המסיבת העיתונאים הזאת, היה בדיחה עולמית. מדען מכובד, בא ואומר שטות. אי אפשר לסמוך על זה שבן אדם עשה לעצמו, אז במקרה הוא לא הצטנן אותה שנה. זה לא אומר כלום. לבן אדם לא ניסה לבדוק, לא ניסה לחקור, לא ניסה להציע לאיזה מעבדה שיעשו משהו, ומכנס מסיבת עיתונאים. מה קרה? השכל שלו התעייף. מה, אין לו שכל? ודאי שיש לו שכל. הוא זכה בפרס נובל בכימיה בהחלט בצדק, כנראה. אני לא כזה מומחה בכימיה, אבל לא. כתב ספרי לימוד, כתב... יש לו שכל. אבל גם שכל שנותנים לו להגזים ועושים וזה, כשהנפש לא מאוזנת, השכל של האדם הכי חכם יכול להשתבש. צריך להיזהר לא לתת לכוחות העודפים להגזים. צריך לדעת מתי לעצור אותם. אז אנחנו מדברים על כלל שהוא מאוד חשוב בחיים, לא רק לאיינשטיין, לא רק לחתני פרס נובל, גם לנו. איך יודעים? זה צריך הרבה עבודה. אנחנו רק מגלים פה את הכלל היסודי הראשוני. איך יודעים? איזה כוח? מתי עוצרים אותו? כמה לתת לו? יש בזה הרבה מאוד לימוד והרבה מאוד עבודה. כפי שאמרתי, אם עוצרים את הכוח במקום הלא נכון, זה יכול להיות מזיק. נותנים לכוח, אבל אם לא עוצרים בכלל, זה ודאי מזיק. נותנים לכל הכוחות לזרום בלי הפסקה, כפי שאמרנו, זה בלגן מוחלט. בן אדם יצא בלי שלווה, בלי שלמות, הוא כל הזמן חושב, הנה אני מפתח את עצמי, אני מגלה את עצמי, אני מממש את עצמי, והוא יצא בסוף מבולבל ומסכן. הנפש שלו לא בנויה, הוא לא בונה. כי לבנות זה לא רק לפתח, אומר לנו הרב, אלא זה גם לעצור. גם לחסור. מכאן, כן. כן. בוודאי. אתה שואל אם אפילו בלימוד תורה יש עניין של עצירה. בוודאי. קודם כל, תן לך מאמר חז"ל. חז"ל אומרים שאדם שלומד צריך גם להתפלל. ויש מאמר בחז"ל, זמן תורה לחוד וזמן תפילה לחוד. אדם יגיד, אני לומד, 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 למה לי להתפלל? טוב, אם אתה ברמה של רבי שמעון בר יוחאי, טוב, שרבי שמעון בר יוחאי היה פטור מתפילה. אבל אדם רגיל, תפילה היא כוח אחר מתורה. צריך את הכוח הזה, והוא צריך את הכוח הזה. תגיד, טוב, גם תורה וגם תפילה הם שני דברים קדושים. אולי נעסוק כל היום בקודש? מה עם אוכל? אוכל זה לא דבר קדוש. חוץ משבתות שאוכלים סעודה שלישית. מה עם מנוחה? החפץ חיים, שמאוד אהב ללמוד, מאוד אהב תורה, היה נכנס לישיבה שלו, בחורים, מבוגרים, צדיקים, והיה שולח אותם לישון. למה? הרי יש פסוק במשלי. כתוב במשלי, עד מתי עצל תישן, מתי תקום משנתך. זה דרך כלל מבינים את הפסוק הזה. העצל שוכב לו במיטה, לא קם. אומר חפץ חיים, לא, לי יש פירוש אחר לפסוק. עד מתי עצל? תישן! מה זאת אומרת? אתה יושב ולומד, עכשיו טוב לך ללמוד, נכון? אתה מרגיש טוב, אבל אתה לא חושב על מה יקרה מחר. אתה ממשיך וממשיך וממשיך, בסוף מחר תהיה כל כך עייף שלא תוכל ללמוד כלום, תפסיד הרבה יותר ממה שהרווחת עכשיו. זה עצלנות. לכן אומר החפץ חיים, זה פירוש הפסוק, עד מתי עצר? תישן עכשיו, אחרת מתי תקום משנתך? זאת אומרת, אפילו לימוד תורה, הדברים הכי טובים, הכי ראויים, צריך לדעת מה הגבול. יש אדם שיכול ללמוד, הגאון מווילנה, היה לומד שעות על גבי שעות, כן? אז הוא היה ישן הרבה פחות מאנשים אחרים. יש לו יכולת מיוחדת. יש אנשים שיש להם יכולת כזאת. מישהו אחר מנסה לעשות את זה, אומר, הצלחתי, בסוף הוא כל כך מטושטש שהלימוד שלו הוא לא לימוד. כך שכל דבר, אפילו דברי כוחות טובים, צריכים לדעת מתי לחסום אותם. ממשיך הרב קוק, ועל פי זה, אתה נראה את זה גם בפנים, בדיוק זה הנושא, הכוחות הגופניים של האדם, הם צריכים להיות בריאים ומלאים. תמיד אומרים, נפש בריאה בגוף בריא, אבל הרב קוק מסביר לנו את זה יותר לעומק. כי הכוחות הגופניים של האדם צריכים להיות בריאים ומלאים לא רק על פי אותה המידה שההגבלה המוסרית דורשת אותם, כי אם במידה יותר חזקה מזה. מה זאת אומרת? אילו היינו מתכננים אנחנו, כמו שאמרנו קודם, אז היינו אומרים, בן אדם צריך תיאבון בדיוק במידה שבריא לו, ואז הוא יאכל מה שבריא, בזמן שבריא. יגמור את האוכל, ילך לעשות דברים טובים. ילך ללמוד תורה, ילך לעבוד. האם באמת התיאבון מסודר כך? אצל ילד קטן זה מסודר כך, תינוק. לא ילד קטן, אצל תינוק. הוא אוכל מה שהוא צריך לאכול. אצל אדם מבוגר, אנחנו לא יודעים בדיוק. אדם, אתה מראה לו אוכל טעים, הוא יצא לאכול יותר. הוא לא יודע בדיוק מתי לעצור. כוחות הגוף לא מסודרים בדיוק לפי הבריאות, במיוחד לא בדיוק לפי הבריאות המוסרית. יש גם בריאות מוסרית של האדם. האדם כדי להיות מוסרי, לפעמים צריך לעצור את עצמו. צריך, לפעמים, ודאי שצריך לעצור את עצמו. אני מתחשק לשכב במיטה. ואני צריך להקים את עצמי לתפילה, לעבודה, אפילו לתייר. הכוחות הגופניים רוצים להמשיך יותר ממה שצריך אותם. זה נקרא כוח בריא וחזק. כוח רוצה להמשיך, רוצה להמשיך לאכול, רוצה להמשיך לעשות, אפילו רוצה להמשיך לישון. ואז, כשאנחנו עוצרים את הכוחות, כפי שלמדנו קודם, חוסמים אותם, אז אנחנו משיגים את התוצאות הבצויות. כן, צריך להיות כשהעולם הוא כתיקונו. ומה קורה עכשיו מוסיף לנו ערכות דבר מעניין. אבל אם הכוח הזה צריך יותר, מה עושים עם הצורך הזה? אותו המותר, העודף, של ההתגברות הגופנית, באופן הגון, צריך הוא להיות הולך, כלומר, צריך להשתמש בו, לנצל אותו, על ידי איזה עמל, המכשיר את המוסר העליון. זהו עמל התורה והמצוות. בזה שבן אדם יש בו מאבק שאומר, אני רוצה עכשיו ללכת, לאכול, לשחק, לפעול. ומצד שני, הנשמה שלי, השכל שלי, המוסר שלי, אומרים, אני עכשיו רוצה להתפלל, לשבת, ללמוד, לעשות מצוות. המאבק הזה, ההתנגשות הזאת, שלכן, זה נקרא עמל של תורה ומצוות, זה עבודה, צריך להתאמץ כדי להושיב את עצמי ולעשות את מה שאני צריך לעשות. זה הניצול של כוחות החיים, ועל ידי זה, אומר הרב, כדי להעמיק את רישומם של התורה והמצוות, ולקבוע את ערכם חזק בחיים, יש להם דווקא דברים העוצבים באדם, בין מצד החברה, כן? גם החברה. החבר שלי אומר, בוא נעשה משהו ביחד. אני אומר, אני יושב בבית המדרש, אני רוצה ללמוד. החבר אומר, אל תתפלל כל כך הרבה זמן, אנחנו צריכים כבר לצאת. אבל אני רוצה. אני צריך להיאבק מול החברה. כשאני נאבק עם משהו, נאבק על משהו, המשהו הזה יותר חשוב לי. הרישום שהוא עושה בנפש הוא יותר עמוק. בין מצד החברה, בין מצד הרעיון האנושי, טרם שנתבקר יפה. כלומר, לא רק החבר המסוים הזה, אלא בכלל אנשים לא מספיק מבינים את התורה והמצוות, גם אני לא מספיק מבין את התורה והמצוות. אבל אני מתאמץ לעשות אותם. זה קובע אותם עמוק בנפש. ובזה הוא משלים את תעודתו. עכשיו תשמעו פה משפט חשוב מאוד לעשרת ימי תשובה. האדם לא נברא גם כן באופן כזה שלא יחטא כולו. כי אם שיזהר מן החטא, ואם ישגה ויחטא, ישוב. הקדוש ברוך הוא ידע שהוא עושה את האדם כך, הוא עשה את האדם כך שהכוחות דוחפים אותו לא להיות בסדר. לא לעשות את מה שצריך לעשות. ולכן האדם לא נברא מתמטית כמו מהנדס, כן? לא הנדסו את האדם כך שהנה בדיוק בשעה הזאת הוא יצריך להתפלל. ובשעה הזאת הוא צריך לאכול. לא, האדם לא מהונדס. הוא רוצה לאכול עוד, ולא ללכת להתפלל. הגוף דוחף, החברה מושכת. אז הוא עלול לחטוא. אומר הקדוש ברוך הוא, אני יודע שאתה עלול לחטוא, אתה תתאמץ מאוד לא לחטוא, זה העמל. ואם אתה תחטא, תשוב בתשובה. והתשובה בעצמה היא גם כן התעוררות חיים נפלאה. זה הכוח שאנחנו מתחילים בו כל שנה חדשה. למה להגיד עשרת ימי תשובה? תגידו עשרת ימים של צדקות. תהיו צדיקים. לא, עשרת ימים של תשובה, של תיקון, של התעוררות, של לקיחת הכוחות שהגזימו ועברו את הגבול, והחזרתם למה שהם צריכים להיות. אנחנו מרוויחים מזה עוצמה. אנחנו מרוויחים מזה עומק, אנחנו מרוויחים מזה חיים. זה מה שהרב קרא פה בשורה השלישית, אור זיו חסד החיים. כי החיים מתמלאים ממקור אינסוף גם כשעוצרים אותם. אני צריך לעצור את הכוחות, לחזור בתשובה, להגיד עד כאן, עד עכשיו עשיתי כך, עצור, לא עוד. אני לוקח את הכוח הזה שהיה חלק ממני, עבדתי איתו, פעלתי בו, מחליט שאני עשיתי לא בסדר, ואני חוסם אותו. זה חלק מחזרה בתשובה. בכללות המציאות, ממשיך הרב קוק, ההתעסקות של ההריסה של הצורך הבניין, גם היא בניין תיקרה. כלומר, יש מצב שאנחנו צריכים לא רק לחסום, אלא גם לחסל, נגיד בצורה חריפה. צריכים להרוס משהו, היה משהו, פעל בצורה לא נכונה, צריכים לקחת את הדבר הזה, להפסיק אותו, להרוס אותו. לא להרוס את הנפש, חס וחלילה. לא להרוס את האדם. אלא את הכוח המסוים הזה צריך להשבית ולבטל כדי להתחיל מחדש בכיוון נכון. על כן, מובן הדבר, שאדם שכוחותיו הם מלאים יותר מכל הצורך לפעולה, וגם יותר מהנדרש לו להגשת החיים הישרים ולעבודה נדרשת. זאת אומרת, יש לו כוחות מאוד מאוד גדולים, מאוד חזקים, עד שגם עמל, הדרישה והעיון, העמל של תורה ומצוות, לא יספיקו להעמיד את הכוחות על מידתם הראויה, כמה שאדם עובד על תורה ומצוות, הכוחות עדיין מגזימים. מה קורה? לאיש הזה התענית היא חובה קדושה. עכשיו הגענו לתענית. כל מה שהיה עד עכשיו, זה היה הקדמה, כדי שנבין למה יש ערך בצום. אין לכאורה, מה זה צום? הקדוש ברוך הוא רצה שנאכל. כך הוא ברא את האדם. מה, אתה עובד בניגוד לרצון השם? יום שלם אתה לא אוכל? נכון? כי הקדוש ברוך הוא שם בנו כוחות עודפים. ועם הכוח שלי, כרגע הוא מדבר על צום של אדם פרטי, לא על תענית ציבור, צום הוא טוב לי, כי אני יודע שאני אוכל יותר מדי. אני יודע שאני מלא כוח ומלא תיאבון ומלא ומלא ומלא, וזה לא עוצר, אז אני אעצור בכוח. לאיש הזה התענית היא חובה קדושה, נדרשת לו על פי רוב, לפי תכונת מצבו החומרי, גם כן, זה יהיה לי גם מאוד בריא, אם אני אוכל כל כך הרבה יום אחד לא לאכול. וקל וחומר לפי מצבו המוסרי. מה אתה אומר? אני חוסם כוח טבעי? ודאי שאני חוסם כוח טבעי. זה בריא. זה טוב. רק הנטייה הפראית של הזלילה תסבול מעט מזה. וזה יוסיף עוד לביית חן על המבוקה של התענית. כלומר, אני שם מטעמים מוסריים. זה גם מקטין לי את הרצון לזלול ולאכול בלי חשבון. כמובן שגם צום צריך לעשות חשבון, כן? כתוב בחז"ל שצריך להיזהר, אדם שלומד תורה ועושה וצם, ובגלל זה הוא לומד פחות, זה לא תמיד דבר רצוי. כל דבר צריך לעשות בחשבון. אבל הרב מסביר שאם אדם כן עשה חשבון והוא הולך לצום, יש בזה רווח נקי. אבל כל חלקי הגוף והנפש יוסיפו בזה ערך ויופי. זה לא יזיק לכוחות הנפש הזה שצמת, זה גם לא יזיק לכוחות הגוף. זה אגב נכון גם מבחינה רפואית היום. אדם שצם לפעמים, זה עוזר לגוף. אתה רואה, הפסקנו להיות טבעיים. לא. חסמת כוח ושאר הכוחות מרוויחים. עובדה. וגם אומץ מסודר, אתה מתרגל לשלוט על עצמך, אתה מתרגל לגבורה, להיות אמיץ. זוהי התענית המפוארת בפי חכמי תורה. כלומר, תענית כזאת שאדם עשה מתוך חשבון כזה, חז"ל שיבחו תענית כזאת. כמובן, מי שלא עושה חשבון כזה, זה לא טוב שיצאו. זה צום פרטי. היום, כן, צום גדליהו, צום כללי, מה זה צום כללי? ממילא מובן שבזמן שהעולם לקוי והכוחות אינם מחוסרים, רגע, לא, סליחה, לפני תענית ציבור, מעיר פה הרב, זה יש מצב שיש עודף כוחות גוף, ואז זה טוב לצום. בזמן שהעולם לקוי והכוחות חסרים ולא עוטפים, יש פחות מדי כוחות גוף, על ידי קלקולי המנהגים של התרבות הפגומה, יש מצב שהתרבות החיצונית מקלקלת את הבריאות, ואז צריך לתקן את התרבות. עד שלא די שלא נמצא באדם שפע כוח יותר לנדרש לעבודת מעשה ועבודת עיון, כלומר למצוות ותורה, כי אם עוד חסר לו הרבה מאחריך, מצב כזה לא טוב לצום. אז תהיה התענית לחטא ולא למצווה. עכשיו תעניות הציבור. צום גדליה וכדומה, שאנו מחזיקים לזיכרון החורבן, יש בהן גם כן ממין זה. כלומר, גם בתעניות ציבור יש את החשבון הזה של נפש האדם, שעצירת הכוחות, עצירת כוחות הגוף, מוסיפות לנפש, ומוסיף לנפש. אדם יותר מסוגל להיות עצמו. אדם יותר מסוגל להפנים. אדם מסוגל יותר לחזור בתשובה. פעם מהדרך אגב, צריך לדעת, היום, הרבן שרב דיבר על חולשה, פעם אנשים היו צמים, הרבה מאוד יהודים היו צמים כל היום במשך כל 10 ימי תשובה. לא בלילה, זה רק ביום כיפור. היו צמים, ובערב ראש השנה הרבה היו צמים. היו צומות רבים. כנראה שזה היה מתאים להם. היו יוצאים מזה באמת עם העמקה של תשובה, עם העמקה של הנפש, עם שיפור איכותי של הנפש. היום יותר קשה לנו לצום. אבל יש צומות שמחויבים, תעניות ציבור. אומר הרב, חיסרון, החיסרון של העבודה הלאומית, שאוכלת הרבה בחיי אומה סדובה. אם אנחנו, היה לנו את בית המקדש, היה צריך להשקיע כוחות בבית המקדש. זה עבודה גדולה בית המקדש. ואז, כל מיני כוחות שלנו, היו משתמשים בהם לעבודת השם. והיום אין לנו את זה. אז מה קורה עם כל הכוחות האלה? אז זה גורם שכוחות מיותרים יקבצו באומה בכללה, בעם ישראל כולו. והתיקון המוסרי הנובע מהם הוא להריקם על ידי תענית. אתה מוריד את מפלס הכוחות שהם עודפים, שהיו צריכים ללכת לעבודת השם, לא יכולים, אין לנו בית מקדש. אז התענית מנמיכה את המפלס, והתענית כמובן נועדה גם כן לזיכרון שהשימוש בכוחות המיותרים לרעה, זה מה שגרם לאבד את עושבנו הכללי. כמו שכתוב בפסוק, והיה טוב וחליל, היו עוסקים במשתאות, במסיבות, בדיסקוטקים, ואת פועל השם לא יביטו. כלומר, שני רווחים של תענית ציבור. זה גם מקטין את הכוחות. אם היינו עם בית מקדש, אז הכוחות האלה, שכל אחד מאיתנו, של העם בכלל, היו פונים לבית המקדש, ושם היו מתאמצים ומשתדלים ועובדים בהם. היום מה עושים עם הכוח העודף הזה? הוא ימשוך אותנו לצד הגוף, לא טוב. אז צריך להתענות ולהוריד את המפלס. אבל כמובן, התענית גם מזכירה שלא להשתמש בכוחות הגוף לרעה, כי אדם שיש לו כוחות עודפים, יכול להגיד, נעזוב, עבודת השם כבר עשיתי, וזה עכשיו נלך לדיסקוטק. אדם יכול לעשות את הכל, גם את זה וגם את זה, יש לו כוחות עודפים. מזכיר לנו החורבן שכשעם ישראל היה במצב הרבה יותר גדול והשתמש בכוחות שלו לרעה, זה הלך להסתבך, כי אם משתמשים, מה אמרנו? אם יש כוחות עודפים ולא חוסמים אותם ומשתמשים בהם בצורה לא טובה, זה מסבך את כל הנפש והכל מתבלבל והכל מתקלקל, וזה בסופו של דבר הביא לחורבן. לכן התיקון שלנו, של התענית, גם מזכיר את השימוש הלא נכון של הכוחות של אז, גם מחליש לנו את הכוחות במקום שצריך, וכמובן כשמחלישים את כוחות הגוף, אנחנו מפנים את המבט פנימה לנפש, הנפש מתעדנת, כל האישיות משתכללת, ואנחנו יוצאים עם זה שיש קצת חולשה, אבל אנחנו יוצאים עם רווח מהתענית. אז זה סוגיה יסודית של תעניות, סוגיה יסודית מאוד של בניין הנפש. בזה התחלנו, ברוך השם, את השנה החדשה. התקדמנו גם בכיוון של חזרה בתשובה, קראת יום כיפור, שתהיה גמר חתימה טובה לכולם. ובעזרת השם, אנחנו בחודש חשבן נחזור ונמשיך בכל הסדרה הזאת של תורת הנפש, על פי מרן הרב קוק זצ"ל.
חתימה טובה.